וירא דם. זאת אומרת, אנחנו ממש ביחד איתו יורדים, 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 והוא רוצה לברוח לתרשיש, למקום הכי רחוק בעולם, כדי שלא יהיה שום סיכוי להישאר במדרגת הנבואה. ולא אמרנו שיש לו סיבה, תודה רבה, אני לא שותה תאי רגיל, אני לא יודעת מי המציא שאני שותה
תאי רגיל.
אבל אני לא שותה תאי רגיל. זה לא טעים לי. אני אוהבת את כל התאים שבעולם חוץ מתאי רגיל. לא צריך, לא ביקשתי תאי, הכל טוב, יש לי מים, אל תכינו לי שום דבר, תודה רבה. אולי יש מישהי שרוצה תאי, תהילה. מישהי רוצה תאי, אפשר להוסיף לו סוכר והוא יהיה מתוק אפילו.
אני אשמח.
תודה. טוב, אז אני רוצה לומר, ראינו שהסיבה, זוכרות, הסיבה שיונה לא רוצה לקבל את השליחות, כי הוא אומר, אם בגללי אנשים של נינווה יחזרו בתשובה, אני בעצמי מקטרג על עם ישראל, אני מעמיד את הגויים מול עם ישראל, ואני מראה כמה עם ישראל לא בסדר, זוכרות? לכן הוא לא רוצה לקבל את השליחות. מה קורה בפרק א' כשיונה, בלי שהוא רוצה, בלי שהוא עושה שום דבר, בלי שהוא אומר מילה, שימו לב מה קורה למלאכים בספינה. אני מקריאה, אני קופצת, בסדר? תסתכלו בפרק א' פסוק ה'. לא לדפים. אל תשים את זה. אתם איתי בפרק א'? בפסוק ה' כתוב, ויראו המלאכים ויזדקו איש של אלוהיו. זאת אומרת שהמלאכים שנמצאים בספינה הם עובדי עבודה זרה. כל אחד יש לו את האלוהים שלו. נכון? זה פסוק ה'. אני קופצת לפסוק, רגע אני אגיד לכם, אני קופצת לפסוק י. מה כתוב בפסוק י? כתוב כך, ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. אז קודם כל הם עבדו עבודה זרה. הם פוגשים את יונה, יונה אומר להם, את השם אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. פתאום הוא מגלה לעובדי עבודה זרה הזאת, שיש אלוהים שהוא אלוהי השמיים, והוא ברא את הים ואת היבשה, וזה גורם להם ליראה גדולה מאוד. אז המפגש עם יונה גורם להם לזנוח את העבודה זרה, ולהרגיש שיש איזה כוח עליון מאוד מאוד גדול, שהוא לא שלי באופן פרטי, אלא שהוא שייך לכל המציאות כולה, לכל הבריאה כולה. בסדר? זה פסוק י'. מה קורה אחר כך? בואו נראה. כשהם לא מצליחים לחזור אל היבשה, אני בפסוק י' ד', אתם איתי? מה כתוב בפסוק י' ד'? ויקראו אל השם ויאמרו, אנא השם אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. אז הם לא רק, הם עוברים עוד שלב, הם לא רק שומעים ויראים מזה שיש איזה אל גדול שאחראי על כל המציאות, הם גם, הם קוראים עליו. הם מדברים איתו, כבר זה הופך להיות איזשהו חיבור. והדבר האחרון שמופיע בפסוק תזיין, ויראו האנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם, וידרו נדרים. מה קורה בשלב האחרון? תכף נגיד מה קורה בשלב האחרון. אבל זה קורה אחרי שאתם זוכרות, מורידים אותו, מחזירים אותו, מורידים אותו, מחזירים אותו, זוכרות? מורידים אותו, מחזירים אותו, ועד שלא זורקים אותו לים, אין. הים לא נח מזעפו. תסתכלו במקור י', לא במקור י', במקור י' א'. אומר הפרקה דרבי אליעזר, ראו המלאכים. ראו המלאכים את כל האותות והנפלאות הגדולות שעשה הקדוש ברוך הוא עם יונה. מיד עמדו והשליחו איש את אלוהיו בים. מה קורה? תשימו לב, ברגע שהם מגלים שבאמת כל מה שהוא אמר זה נכון, מה הם עושים? קודם כל הם זורקים את כל העבודה זרה. זה דבר ראשון. דבר שני, הם חוזרים ליפו ועולים לירושלים. מה הם עושים? הם עושים את הדרך חזרה של מי? של יונה. אמרנו יונה יורד 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 יורד, עכשיו הם עושים בדיוק הפוך. הם חוזרים ליפו ועלו לירושלים ומלו את בשר אורלתם, הם מתגיירים. ונדרו ושילמו להביא איש את אשתו ואת כל אשר לו ליראת אלוהי יונה. תקשיבו טוב מה קורה. יונה בורח מהשליחות האלוקית, הוא בורח מלהשיב את אומות העולם בתשובה. ומה קורה? מה קורה לאנשים שפגשו אותו? כביכול הם פגשו אותו באקראי, נכון? זה בכלל לא היה בתוכנית. הוא בכלל לא הלך לספינה בגלל האנשים. האנשים בכלל לא עניינו אותו. הוא חיפש דרך לברוח מהשם, הוא חיפש דרך לברוח מהשליחות. מה קורה כשפוגשים את יונה? הוא גורם להם לחזור בתשובה. הוא גורם להם לרצות להיות מאמינים באלוקי השמיים והארץ. לא רק שהוא גורם להם להיות מאמינים, הם עושים את הדרך הפוך ממה שהוא רוצה לעשות. הוא רוצה לברוח, לברוח, לברוח כמה שיותר, והם חוזרים. הם מחזירים את הספינה ליפו, הם לא נשארים ביפו, הם עולים לירושלים, הם נודרים נדרים, הם מחליטים לגייר את כל בני משפחתם. אז משהו מאוד 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 מעניין קורה ליונה. הוא עוד לא הספיק מספיק לברוח, וכבר יש לו השפעה. רק פוגשים את הדמות שלו, ומתרחשים כל מיני דברים אצל האנשים שפוגשים בו. פילי פלאות. ברחת, 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 ובתוך הבריחה אתה מחזיר את הגויים בתשובה. מעניין, בסדר? אבל יונה עדיין בורח, זוכרות? הוא לא מספיק, מבחינתו הוא לא מספיק ירד. הירידה האחרונה זה לצלול למעמקי האוקיינוס. וגם זה מבחינתו סייעתא דשמיא, נכון? אתם זוכרות שהוא רצה להירדם? זוכרות שחזל אמרו שהוא רצה למות? זוכרות שאמרנו את זה? לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים. שוב, למה הוא רוצה למות? כי הוא קרוע בתוכו. הוא חיכה כל החיים לשליחות האלוקית. ובסוף השליחות האלוקית לא מדברת אליו. אז הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא רוצה והוא לא רוצה, הוא רוצה והוא לא רוצה, הוא לא יכול, אז הכי טוב למות. וזהו, ואם הוא ימות, כבר אין לו תהיה לו שליחות אלוקית. אז גם לזרוק אותו לאוקיינוס, זה סייעתא דשמיא, שהנה הולכות להיפטר הבעיות שלו. אז בואו נראה מה קורה בפרק שלנו. וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה במאה הדג שלושה ימים ושלושה לילות. אומרים חז"ל, מה זה וימן? אומרים חז"ל, הדג הזה היה ממונה עוד מששת ימי בראשית, שהוא יהיה הדג שיבלע את יונה. אז ריבונו של עולם בונה ליונה צוללת. אתם יודעות שאם הוא היה טובע בים, הוא לא היה נשאר בחיים? ריבונו של עולם מזמן לו צוללת, אנחנו עוד נברר מאיפה הגיעה הצוללת הזאת, אבל זה מוכן בשבילו מששת ימי בראשית, הכל מסודר. בואו נראה מה קורה, הוא נמצא במאה הדג שלושה ימים ושלושה לילות, ויתפלל יונה אל השם אלוהיו ממאי הדגה. מה מוזר בפסוק הזה? קודם זה היה דג, פתאום זה נהיה דגה. תזכרו את זה, בסדר? תזכרו את השאלה. מה מתפלל יונה? תקשיבו טוב טוב למילים שלו. ויומר, קראתי מצרה לי אל השם ויענני. מבטן שאול שיבתי, שמעת קולי. ותשליחני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני. כל משבריך וגליך עליי עברו. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך. אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני. סוף חבוש לראשי. לקצווי הרים ירדתי, הארץ בריחיה ועדי לעולם. ותעל משחת חיי השם אלוקיי. בהתעטף עליי נפשי, את השם זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. משמרים אבלי שב חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלמה ישועת על השם. עכשיו תקראו רגע בשקט את התפילה, שיונה מתפלל במאה הדגה, ותגידו לי מה הוא מתאר, איזה סיטואציה יונה מתאר כשהוא מתפלל במאה הדגה. טוב, תקראו, זה מעט פסוקים, תקראו ותנסו להגיד מה הוא מתאר. כן, מה אתם שומעת? מה הסיטואציה? מה הוא מספר? הוא מספר שם משהו, מה הוא מספר? יופי, יופי, לאן הקדוש ברוך הוא זרק אותו? מה הוא מתאר שם? לאן הוא זרק אותו? לאן? מה? נכון, אבל לאן? איפה הוא נמצא? לא שמעת. לא שמעתי. כן, מה זה מצולה? איפה הוא? בים. תשימו לב, יונה בתפילה, במאה הדגה, הוא מתאר את התיאור איך הוא תובע באוקיינוס. תקשיבו מה הוא אומר. קראתי מצרה לי אל השם ויענני מבטן שאול. מה זה בטן שאול? כביכול יש לה לכדור הארץ בטן. בסדר? כביכול. ותשליחני מצולה בלבב ימים, אני הולך ותובע בתוך הים, ונהר יסובבני. כל משבריך וגליך עליי עברו, כל הגלים של הים, יונה מרגיש שכל האוקיינוסים, כל הגלים עוברים אליו. הוא מרגיש, נגרשתי מנגד עיניך, עוד שנייה אני מתחסל. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני. כל המילים מתארות את התביעה שלו בים. סוף חבוש לראשי. מה זה סוף? כל מיני צמחים שיש בתוך האוקיינוס. לקצווי הרים ירדתי, הארץ בריחי הוועדי, כאילו הוא נמצא במקומות הכי הכי עמוקים. ואז וטל משחת חיי. איך זה יכול להיות שעכשיו, כמה ימים הוא כבר היה בתוך הדג? שלושה ימים ושלושה לילות. שלושה ימים ושלושה לילות הוא לא אמר כלום. מה קרה פתאום, אחרי שלושה ימים ושלושה לילות, פתאום יש לו איזושהי תפילה, הודעה, תכף נראה, כן? מה עוד הוא אומר? אז מה קורה? אמרנו שקודם כל יונה חושב שזה שהוא הולך להיזרק לאוקיינוס, זה הישועה שלו, זהו. הולך לגמור את הסיפור. הוא יתבע, ויותר השליחות האלוקית לא תרדוף אחריו. מה יונה מגלה בתפילה שהוא מתפלל במאי הדגה? מה הוא מגלה לנו? מה קרה לו כשהוא התחיל לטבוע? מה קרה לו? מה אמרת לן? הוא מרגיש נזרק, ואז מה? הוא מבקש. מה הוא מבקש? קראתי מצרה לי. אם אתה מבסוט שאתה הולך לטבוע, אז למה זה צרה? מה זה קראתי מצרה לי? מה זה ויענני? מה זה בהתעטף עליי נפשי את השם זכרתי ותבוא אליך תפילתי אליך על קודשך? מה זה? מה זה ואני בכל תודה אסבך לך? מה קורה ליונה כשהוא מתחיל לטבוע בים? מה קורה לו פתאום? מה הוא מבין? שמה? שהוא מתחרט. יונה תובע. תביעה, השם ישמור, זה חוויה נוראית, נוראית, נוראית. וכשהוא מרגיש שבאמת הוא הולך למות, עוד שנייה נגמרים לו החיים, פתאום מה הוא מבין? פתאום הוא מבין שהוא רוצה לחיות. פתאום הוא מבין שהוא חשב שהוא רוצה לברוח, אבל הוא עדיין רוצה, הוא רוצה לחיות. הוא לא רוצה לחיות בשביל יונה הפרטי. הוא רוצה לחיות כדי להיות עבד של ריבונו של עולם. אז כל הדרך שלו, כל המסע שלו, זה התחבטויות שלו עם עצמו. כן לקבל את השליחות האלוקית, לא יקבל את, לקבל את השליחות האלוקית. כשהוא תובע, הוא מרגיש שהוא חייב לחיות, הוא מתפלל, הוא מבקש. הוא לא סתם מתפלל ומבקש, מה הוא אומר לו? תבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. איפה זה היכל קודשך? איפה זה? ירושלים. הוא נזכר במה? במקום שממנו הוא יצא לשליחות. רגע, אני צריך לחזור לשליחות. ולא רק זה, הוא אומר, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי השלם הישועת על השם. אני רוצה לחזור לירושלים כדי שמה? שאני אממש את התפקיד שלי. אז כל זה התרחש. מתי זה התרחש? כן, אבל מתי התרחשה התביעה? מתי קרה כל הסיפור עם התביעה? מתי? בהתחלה כשזרקו אותו, זוכרות שזרקו אותו? אז למה זה כתוב אחרי שלושה ימים? נכון? זה היה צריך להיות כתוב בתוך האוקיינוס. בתוך האוקיינוס הוא לא מדבר, הוא רק מרגיש את זה. כשהוא מרגיש את זה, אז ריבונו של עולם שולח לו צוללת. נכנס לצוללת, נושם, ופתאום מה הוא מרגיש? סבבה, לא רציתי לטבוע. ריבונו של עולם דאג שאני לא אטבע. טוב, הכל טוב, יופי, מצוין. עכשיו אני גם בתוך האוקיינוס, אני לא יכול לקיים את השליחות, נכון, אני בתוך האוקיינוס, אבל אני גם בסבבה, אני שמור, הכל טוב. שוב, התחבטויות בתוכו. הוא נמצא בתוך הדג שלושה ימים ושלושה לילות, והכל טוב, הכל מצוין.
שהוא מתחרט, הוא רצה לעשות השליחות כאן מדבר, או
כן, הוא הבין שהוא חייב לעשות את דבר השם. איך שהיא? זה השליחות כרגע. ואז הוא נכנס אל הדג, ואופס, מה קורה? רגע, אולי בעצם ריבונו של עולם עוזר לי שוב לברוח, נכון? מה זה הדג הזה? איך הוא הגיע בדיוק? לוויתן, אתם ראיתם פעם לוויתן באיזה סרט טבע? הוא יכול להסתובב שם, לשבת ללמוד תורה, הכל סבבה, זה ענק לוויתן. טוב, אז נשאר בלוויתן. אחרי שהוא טבע. הפסוקים מגלים לנו שכשהוא טבע היו לו מחשבות של תשובה, נכון? רק שהפסוקים מגלים לנו את זה אחר כך, תכף נברר איך זה יכול להיות, בסדר? הפסוקים מגלים לנו את מה שהוא הרגיש בתוך האוקיינוס. הוא טובע, הוא מרגיש שהכל נגמר, כל משבריך וגליך עליי עברו, והוא מרגיש שהוא חייב לחיות. פתאום הוא מרגיש שהוא צריך לחיות. אז ריבונו של עולם שולח את הלוויתן. הוא חיכה, הלוויתן חיכה. זה לא מובן. למה זה לא מובן? כי היינו צריכים לשמוע את התפילה הרבה לפני כן, נכון? אומרים חז"ל, הוא יושב לו בלוויתן והכל טוב, והוא חוזר לברוח, ואז אומרים חז"ל שהלוויתן פלט אותו לתוך פה של דגה. במקום להיות אצל הדג, הוא העביר אותו לדגה. ומה קרה אצל הדגה? אצל הדגה היו הרבה 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 לוויתנים קטנים, ובקושי נשם, בקושי הצליח לחיות. ואז מה זה הזכיר לו? זה הזכיר לו שלפני 3 ימים הוא בקושי נשם, הוא בקושי הצליח לחיות. זה הזכיר לו שהוא בדרך לאן שהוא, שהצוללת הזאת זה לא בדיוק התוכנית האלוקית. ואז כשהוא נמצא במאה הדגה והוא לא מצליח למצוא את המקום שלו, אז פורצת מתוכו התפילה. והתפילה מספרת על מה? על מה שהוא עבר בתוך הים. כבר בתוך הים הוא הרגיש שמה? הוא צריך לחיות. הוא צריך לחיות, הוא צריך לעשות את השליחות, זה קשה, זה מסובך, אז זה בתוכו. ואז הוא מתפלל את התפילה, והוא רוצה, הוא רוצה, תבוא אליך תפילתי, אליכל קודשך, אני רוצה להתחבר בחזרה לירושלים. ואני בכל תודה אסבך לך, איפה זובחים? בירושלים. אשר נדרתי השלם הישועת על השם, שוב, איפה משלמים ישוע על השם? איפה מממשים את הנדרים? בירושלים. אז בעצם הוא מחזיר את עצמו אל השליחות. אבל כל הסיפור של יונה זה סיפור חיינו. לפעמים אנחנו שמחים בשליחות שלנו, לפעמים אנחנו מבואסים מהשליחות שלנו, לפעמים אנחנו רוצים לעשות את מה שריבונו של עולם מבקש, לפעמים אנחנו מרגישים שזה כבד עלינו מאוד. אבל תמיד, תמיד, תמיד ריבונו של עולם איתך. ריבונו של עולם מלווה אותך. גם במעמקי המצולות ריבונו של עולם נמצא. והוא מכין את הדג הזה מששת ימי בראשית. וכמה שהמסלול יהיה ארוך, וכמה שהמסלול יהיה מסובך, וכמה שיהיו כל מיני עיקופים ועליות ומורדות והתחבטויות והתלבטויות, ריבונו של עולם שם, והוא נותן יד ליונה לאורך כל הדרך. וברגע שהוא אומר אני רוצה לחזור לירושלים, אני מבין דרך התביעה הזאת שאני רוצה לחיות, אני רוצה להיות, אני רוצה לממש את מה שאתה מבקש ממני. אז אומר הפסוק, ויאמר השם לדג ויכה את יונה אל היבשה. שאלה? כן, זה שלא נוח לו, זה מזכיר לו את מה שהיה בים. פתאום זה מציף לו את כל התביעה. כשהוא טבע, אי אפשר לדבר כשטובים, את יודעת. כשהוא טבע, זה מה שהוא הרגיש. הוא לא אמר מילה. כשהוא הגיע לדגה והכל היה מחניק והרגיש עוד שנייה הוא מת, אז זה הציף לו את כל התביעה ואת הבירור. אני צריך לחזור למדרגה של ירושלים. אני צריך לעשות את השליחות האלוקית. אשר נדרתי השלם הישועת על השם, אני צריך לעשות מה שאלוקים ביקש ממני. בסדר?
אבל
כן. הוא התפלל. ואז אלוקים שלח את הלוויתן, ואז הכל נשכח. כי היה מאוד נוח אצל בלוויתן. הכל טוב. רגע, הנה, אלוקים עזר לי. כל משבריך וגליך עליי עבר, הוא תיק, מגיע הצוללת ולוקחת אותה. אנחנו בחיים כל הזמן בתהליכים, כל הזמן, כל הזמן. וזה הסיפור שיונה מספר לנו. וריבונו של עולם אומר לדג, עכשיו נגמר התפקיד שלך. בבקשה להקיא את יונה ליבשה. כנראה העבירה אותו בחזרה. לא יודע, מה שכתוב בחז"ל אני אומרת, מה שלא כתוב בחז"ל אני לא יודע. בסדר? בסדר? כנראה, זה היה עסקה בין הדג לדגה. הם היו שליחים טובים. עכשיו, מה אנחנו מצפות שיונה יעשה אחרי שהוא ניצל מהתביעה? אחרי שריבונו של עולם שומע את תפילתו? מה אנחנו מצפים שיונה יעשה? נכון, הסוף של התפילה, ואני בכל תודה אסבך לך אשר נדרתי, השלמה ישועת על השם, זה סוף התפילה. מה אנחנו מצפות שהוא יעשה? ילך לנינווה, ישר. איך מתחיל פסוק ג'? ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור. מה זה אומר? שעדיין קשה לו. הוא ניצל מהתביעה, הוא יצא מהבטן של הדג, והוא לא הולך, הוא לא הולך. קשה לו מאוד 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 לעשות את השליחות. שוב, אני מזכירה שזה לא עניין פרטי שלו. לא קשה לו ליונה להגיד מילים, לא. הוא כל הזמן חושב ועסוק בעם ישראל. כל הזמן הוא אומר, מה יקרה מהנבואה שלי לעם ישראל? איך עם ישראל ייראה בעולם? אני לא רוצה לקטרג על עם ישראל. אז כל פעם כשהוא יכול להתעכב, לעצור את עצמו, הוא עוצר את עצמו. אז ריבונו של עולם צריך לקרוא לו שנית. ומה הוא אומר לו? קום לך אל נינווה העיר הגדולה. וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. זהו. עכשיו כבר אי אפשר לברוח. המסע היה ארוך ומייגע ומפרך, ואי אפשר יותר לברוח. גמרנו, כבר ניצל ממוות, נכון? הוא כמעט מת. עכשיו אי אפשר לברוח. בוא, אז הוא קם. הוא צריך לקום. מתי צריך לקום? בואי, בואי, בואי. חשבתי שבאת להגיד לי שלום, לתת לי חיבוק, משהו. אחר כך, אחרי השיעור. תלכי משם, תלכי, 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 תמשכי כל הזמן שמאלה, פתאום תמצאי תוכנית. אורה, תודה על יום חמישי. תודה רבה רבה. תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי. זוכרות שאמרתי לכם שבזכות הבת של המנכ״ל של הישיבה בנו את זה? אז אותי. הכל בזכותה, בזכותה המקום הזה. היא לא הייתה, כשהיא למדה זה היה שם, בגלל זה היא אפילו לא מבינה מה הולך פה, מה יש פה. טוב, אז בואו נראה מה יונה עושה. ויקום יונה, משנס מותניים, מתאמץ, וילך אל נינווה כדבר השם. למה הוא הולך? כדבר השם. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. זה עיר ענקית, ענקית, ענקית. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. העיר הזאת כל כך גדולה שכדי להגיע לכל המחוזות של העיר צריך שלושה ימים. יונה הולך יום אחד בלבד. לא היה אינטרנט, לא היה וואטסאפים, לא היה רשתות חברתיות, אפילו לא היה דפוס, אתם מאמינות? כתבו דברים עם כסת של דיו. עובר יום אחד ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. אני לרגע עוצרת, תכף נקריא את שאר הפסוקים. לא עובר יותר מיום וכל אנשי נינווה, איך זה עבר לכולם? לא יודעת. כל אנשי נינווה כתוב עליהם ויאמינו באלוהים ויקראו צום ויבשו שקים מגדולם ועד קטנם. זה מה שיונה, מה? פחד ממנו. הוא ידע מצוין אם יש לו עסק. זה לא הכל, תקשיבו טוב. ויגע הדבר אל מלך נינווה, זה מגיע אל המלך. ויקום מכיסאו, יורד מהכיסא שלו. ויעבר הדרתו מעליו, הוא מוריד את בגדי המלכות. ויחסק וישב על האפר. מלך נינווה אומר, אין מצב, אנחנו חייבים לחזור בתשובה, אני לא מלך. ויזעק ויאמר בנינווה, הוא שולח שליחים בכל נינווה. מטעם המלך וגדוליו לאמור. יש צו מלכותי על כל אנשי נינווה, מהמלך של נינווה. האדם והבהמה, הבקר והצון, אל יתעמו מאומה, אל יראו ומים אל ישתו, ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוהים בחוזקה. אומר מלך נינווה, החיים נעצרים. אנחנו לא ממשיכים לחיות אותו דבר. קודם כל אנחנו עושים צום. דבר שני, אנחנו לובשים שק ואפר. דבר שלישי, אנחנו צועקים. צועקים אל אלוהים בחוזקה. אז בואו נראה מה אומרים לנו חז"ל על הדברים האלה. הדף שלי זה לא כמו הדף שלכם, ואני צריכה למצוא את הדף שלי. אפשר תמיד לשאול שאלה. זה שריבונו של עולם הציל אותו ממוות, לא הייתה לו כבר ברירה. זה הפסוק האחרון בפרק ב', אשר נדרתי אשלם וישועת על השם. זהו, הוא נודר שהולך למלא את השליחות. אמרנו, וגם אחר כך עוד קשה לו, קשה לו, הוא צריך לקום, ויקום. נכון, מה כתוב? ויקום, רגע. קיצר, זה קשה לו, זה מסובך לו, אבל אין לו כבר ברירה. מה זאת אומרת? זה מה שהוא אמר לו. קום, לכן. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. כן, זה שהוא הולך יום אחד, הוא לא צריך ללכת יותר מזה. טיק טק, השמועה עוברת, מגיע עד למלך ויש חוק, זהו.
אבל כשאדם רוצה משהו, אז הוא היה הולך בכל, כאילו...
הוא לא היה צריך. הוא לא היה צריך ללכת, הוא פשוט גמר לדבר ובז'ופצ' זה עבר לכולם, וגמרנו. הוא ביצע את השליחות, בסדר? מה צריך? כן, הוא רק הודיע וטיק טק, זה מה שהוא לא רצה שיקרה, זה בדיוק מה שהוא לא רצה, מזה הוא פחד. רק מלך נינווה אומר טק טק טק, זה צו מלכותי, אי אפשר לעבור, זהו. זה בדיוק 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 מה שיונה לא רצה שיקרה, אבל הוא עשה את השליחות. בסדר? עכשיו בואו נבין מה קורה עם האנשים שהם, וקודם כל זה מפתיע, נכון? מי שקורא את הפשט מופתע. באופן שטחי זה נראה וואו. רק יונה הגיע, תח, כולם חוזרים בתשובה, עצמים, שק ואפר, צועקים. אז בואו ננסה לראות מה מסתתר מתחת. איזה דבר מוזר יש בצו המלכותי של מלך נינווה? מה מוזר שהוא מבקש? מה זה שהבהמות יצאו? מה זה שהבקר יצאו? למתי, לבקר אין להם שום צו אלוקי להיות מוסריים. בקר הם לא, נכון, הם אפילו לא חיות טורפות, סתם בעלי חיים בלי שכל. הם לא מזיקים לאף אחד, הם לא מראים לאף אחד. למה מלך נינווה אומר שגם הבקר והצום צריכים לצום? אין דבר כזה, הם לא קשורים. אומרים חז"ל כך, אני במקור י"ג. אמר רבי שמעון בן לקיש, תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה. רמיות זה רמאות. מה הם עשו? המלך ציווה שהבהמות לא יאכלו. העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, והיו אלו גויים מכאן ואלו גויים מכאן, אמרו, אם אינך מרחם עלינו, איננו מרחמים עליהם. מה משמעות הצום של הבהמות? בשביל מה הם מבקשים לעשות צום לבהמות? מה אמרת? כן. אנשי נלווה מייצרים אקט של איום. איום על מי? על מי? על האלוהים. על האלוהים הזה שאמר להם לתקן את דרכיהם. מבחינתם, זה המבט שלהם. איך הם קולטים את האל כמו שליט, עריץ, מפחיד, עליון? איך אפשר לעמוד מולו? קודם כל מאיימים. אם אתה לא תרחם עלינו, אנחנו לא נרחם עליהם, אז מה המשמעות של הצום של הבהמות? זה לא חזרה בתשובה. קוראים לזה אולטימטום. מכירות אולטימטום? עד שאתה לא תעשה את זה ואת זה, אנחנו לא נעשה את זה ואת זה. אז קודם להבין איפה הם נמצאים. מה בשבילם זה אלוהים? איך הם רואים את הדברים? לא קשור לשום דבר ששייך אלינו. אבל גם... מה? כן, המלך אומר את זה, אבל זה ביטוי למי ש... מי זה האנשים האלה? עכשיו, אותו דבר, הדברים האחרים. למה? למה באמת, הרבה פעמים כשאדם מתחרט, הוא מחליט לצום, הוא מחליט ללבוש שק ואפר? כן, אנחנו מכירות את זה, נכון? גם מרדכי לבש שק ואפר, נכון? אבל למה עושים את זה? לא עושים את זה בתור אקט חיצוני. כשאדם צם, הוא אומר, אני רוצה להזכיר לעצמי מה הדברים באמת החשובים. מה באמת מהותי לי בחיים? אני לא מתעסק עכשיו בכל מיני דברים חומריים, דואג לעצמי. לא, אני רוצה לדאוג באמת לאמיתות של החיים שלי. אני לא רוצה להתעסק בכל הדברים שהם יותר נמוכים. ואותו דבר שק ואפר. לא מעניין אותי עכשיו איך אני נראה, אני עסוק במה? בפנים. הצום והסק זה לתת מקום לפנימיות. אבל אנחנו תכף נראה, על פי מקורות של חז"ל, שאנשי נינווה בכלל לא עסוקים בפנימיות. גם לקרוא אל אלוהים בחוזקה, זה, אתה קורא לאלוהים בחוזקה כשאתה מרגיש בלב, לא בגלל שמישהו ציווה עליך. טוב, שלוש, ארבע, וכולם עכשיו קוראים לאלוהים בחוזקה. זה לא הולך ככה. אם אתה שם, אתה שם, אתה לא שם, אתה לא שם. הציוויים של מלך נינווה, זה מבטא את זה שיש פה משהו מאוד שטחי, מאוד חיצוני, ותכף נראה את הדברים גם דרך הפסוקים. בסדר? אז אני בפסוק ח' אומר הנביא, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם, מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. אז הפסוקים האלה גם מדברים על משהו מעשי שאנשי נינווה עושים. בוא נראה איך מסבירים את זה חז"ל. מה זה וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם? בסדר? אתם מסתכלות במקור, איזה מקור זה אצלכם? י"ד. טוב, אז בואו נראה. מה זה, שואלים חז"ל, מה זה מן החמאס אשר בכפיהם? מה הכוונה? אז יהיה לנו פה שני פירושים שונים. אמר שמואל, רואות? אפילו מי שגזל קורה. קורה זה חתיכת עץ שבנו ממנה בית. אפילו מי שגזל קורה ובנאה בבירה, בירה זה בניין, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר הקורה לבי עליה. אז מה זה ומין החמאס אשר בכפיהם? דעה אחת. דעה אחת אומרת שאפילו, מה את אומרת? שאפילו מי שהייתה לו קורה גזולה והוא בנה אותה בתוך הבית שלו, פרק את כל הבית והחזיר את הקורה. בסדר? זה דעה אחת. דעה שנייה בירושלמי, אמר רבי יוחנן, מה שהיה בכף ידיהם החזירו, מה שהיה בשידה, תיבה ומגדל, לא החזירו. מה אומרת הדעה השנייה? למה כתוב אשר בכפיהם? מה שהיה גלוי לעין שהם גזלו, זה היה עדיין ביד שלהם, הם החזירו. מה שהם החביאו בכל מיני מגירות, ארונות, מקומות אחרים, הם לא החזירו. מה הנקודה המשותפת בין שתי הדעות? איזה דעה משותפת יש בין שתי הדעות? מה היינו אומרים לבן אדם שגזל קורה ועכשיו הוא רוצה להחזיר את הקורה? הקורה הזאת נמצאת בתוך בניין. בסדר. מה היינו מציעים לו לעשות? הוא רוצה להחזיר את הקורה. מה אתם אומרות? לשלם כסף. מה קורה אם אתה מוציא את הקורה? הלך הבית. מה זה מבחינת אנשי נינווה? אנשי נינווה אומרים, תראו איך אנחנו רציניים. לקחנו קורה, לא אכפת לנו לפרק את כל הבתים בנינווה, העיקר נחזיר את הקורה. זה מעשה שנראה מאוד מרשים. זה מעשה שנראה מאוד וואו, אבל בסוף במה שאתה עושה אתה פוגע. אתה פוגע במי שצריך לגור בבית הזה. אז אצלנו אין דבר כזה לתקן בלי לחשוב על התוצאה של המעשה. הם לא עסוקים, שוב, הם לא עסוקים בפנים. הם לא עסוקים במה זה, מה ההשלכות של זה, מה זה אומר. לא, הם לא שם. וזה שהם לא שם, שוב, זה מראה שהם מתעסקים בפן החיצוני של החיים, ולא בפן הפנימי. ואותו דבר הדעה השנייה, מה חשוב להם? מה שגלוי לעין שגזלנו, וואלה, אנחנו מחזירים. כל מה שלא גלוי לעין, כל מה שנסתר, זה נשאר אצלנו. התדמית, היחצנות, הנראות, שם הם נמצאים. הם לא חודרים יותר עמוק פנימה. ואם אתה תוציא את הקורה מתוך הבניין ותפגע בכל האנשים שגרים בבניין, מה זה מעניין אותי? עכשיו אני מתעסק בזה שכולם צריכים לראות שחזרתי בתשובה. כן פוגע, לא פוגע, זה יש לזה השלכות, אין לזה השלכות, זה לא חשוב. אמרו לנו עוד 40 יום ננבן היפחת, יאללה בוא נראה את עצמנו מבחוץ שהכל סבבה. שם נמצאים אנשי ננבה. ויונה יודע מצוין ששם הם נמצאים. אומר יונה לעצמו, אם אני נותן יד לתשובה הזאת, מה יהיה על עם ישראל?
אז למה זה מקטרג על עם ישראל?
כי אנחנו לא מקשיבים. כי לנו אומרים הרבה תוכחות. אבל מבחינתם זה מה שהם מסוגלים? הם לא יכולים יותר. בואו נראה מה כתוב. בואו נראה מה כתוב. שאלה טובה. וייר האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. מה פירוש המילים מדרכם? זה שזה מדרכם, הם שבו מדרכם הרעה. ריבונו של עולם לא מצפה עכשיו שהם יהיו אליהו הנביא ומשה רבנו. מבחינתו הם שבו מדרכם הרעה. וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אז יונה עבר יום אחד, האמירה שלו עברה כמו בשיא המהירות, כמו טיל אצל כולם. מלך נינווה יוצר מציאות של חזרה בתשובה, וריבונו של עולם מבחינתו מבטל את הגזרה. קודם כל היינו מצפות שהספר ייגמר במילים האלה, זהו. הייתה לי יונה שליחות, נכון? הייתה דרך ארוכה עד שהוא עשה את השליחות, בסדר? עשה את השליחות, נינווה חזרו בתשובה, יופי, סבבה, נגמר הסיפור. אבל א', הסיפור לא נגמר וגם הפרק לא נגמר. באיזה מילים הפרק נגמר? וירא אל יונה רעה גדולה ויחר יונה. אנחנו חשבנו שזה סיפור שמח, אנחנו חשבנו שזה סיפור טוב, אבל מבחינת יונה הוא ממש 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 מרגיש גרוע. וירא העליונה רעה גדולה. מה זה ואיחר לו? כועס. זאת אומרת שעדיין הוא נמצא במקום שמאוד מאוד 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 קשה לו. ועכשיו זה פעם ראשונה שיונה יגיד לריבונו של עולם מה שהוא מרגיש. עד עכשיו הוא לא אמר כלום, נכון? ריבונו של עולם שולח אותו לשליחות, הוא בורח. הוא לא אומר מילה, הוא לא שואל שאלות, הוא לא מבקש בקשות, בורח, 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 יורד, 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 מרגיש שריבונו של עולם איתו, כמעט מת, מה הוא מבקש? הוא מבקש חיים. אבל הוא אף פעם לא אמר לריבונו של עולם מה דעתו על השליחות. מילה לו, כלום. פעם ראשונה, ואנחנו בתחילת פרק ד', יונה פותח את הפה. ומה הוא עושה? הוא מתפלל. אז בואו נראה מה הוא מתפלל. ויתפלל אל השם ויאמר, אנא השם, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. הוא לא אמר את זה לפניכם, רק עכשיו. כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. בואו נראה, אתם מכירות את זה. מה אומר משה לריבונו של עולם כשהוא אומר את 13 המידות של הרחמים, בסדר? זה במקור תזיין אצלכם. ויעבור השם על פניו ויקרא השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. מה אומר יונה, שימו לב, אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד? וניחם על הרעה. אומר יונה לריבונו של עולם, איפה האמת? איפה האמת? למה הכל רחמים? ליונה קוראים יונה בן אמיתי. אתם חושבות שסתם קוראים לו בן אמיתי? אמיתי זה אותיות אמת. אמת זה החיים שלו. אומר יונה לריבונו של עולם, מה זאת אומרת? בגמל מידות של רחמים יש גם אמת. לאן נעלמה האמת? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שטיק טק אתה מבטל את הגזרה הרעה לאנשים החיצוניים האלה? השטחיים האלה, המקטרגים על עם ישראל האלה, מה זה? מה זה צריך להיות? כן. כן. מה זה חנון? חנון זה לשון חנינה. מה זה חנינה? חנינה זה בכלל לא מגיע. בכלל לא מגיע. חנינה זה שריבון, נכון? למי נותנים חנינה? למי שנמצא בכלא. אתם מבינות שאם הוא בכלא הוא לא יתנהג כל כך יפה, נכון? אז מה קרה? הכניסו אותו לכלא, בכלא הוא מתנהג יפה. באמת תודה רבה לך. אחרי שהוא מתנהג יפה בכלא, אז נותנים לו חנינה, מקצרים לו את הזמן של ה... סליחה, הוא לא סתם אומר חנון. מה זה החנינה הזאת? מה זה הדבר הזה? למה אתה ככה מעביר להם את זה? אומרים חז"ל על המילים וירא העליונה, אומרים חז"ל אמר, עכשיו יאמרו האומות שאני נביא שקר. זה נקרא תשובה? זה נקרא תשובה בקטנה. יאללה, תשלחו לכולנו נביאים. אנחנו נעשה איזה מין תשובה כזאת, בלה בלה בלה, ויאללה, ויעזבו אותנו הגזרות. אומר יונה, זה מי שאני נראה, עכשיו אני נראה נביא שקר, איפה האמת? איפה האמת? זה מיוגים למידות רחמים, לאן נעלמה האמת? זאת אומרת, כאילו הסוף של הסיפור היה צריך להיות טוב, ואצל יונה זה גרוע, גרוע, גרוע. הוא לא רצה להגיע לשם, על כן, על כן קידמתי לברוח תרשיש שם, אני סתם רציתי לברוח. בגלל זה רציתי לברוח לתרשיש, לא רוצה להיות שייך לזה. לא רוצה להיות נביא שקר. לא רוצה לעזור לאומות העולם, אני רוצה לעזור לעם ישראל. ואתה השם, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיים. ואני, עכשיו אני כבר לא רוצה לחיות. נגמר לי הכוח. עד שזה לא קרה, עוד איכשהו התחבט, התלבט, רצה לברוח, רצה למות, רצה לחיות. אני לא רוצה לחיות. זה לא טוב לי הדבר הזה. ויאמר השם, ההיטב חרה לך, אתה מאוד 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 כועס. בוא נראה. ויצא יונה מן העיר, יוצא מנינווה, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. שמה הוא יושב מתחת לסוכה? מה זה עד אשר יראה מה יקרה, מה יהיה בעיר? מה צריך להיות בעיר? מה? הוא עדיין מקווה שמה? שמשהו ישתנה בהחלטה של ריבונו של עולם. אומר לריבונו של עולם, אני מאוד מאוד כועס. אני מאוד מאוד מאוכזב. אני לא רוצה, אני לא רוצה שתוותר להם. אז הוא יושב מחוץ לעיר ומתבונן. אולי, 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 בסוף נווה כן תתהפך. מי יודע? מה קורה? וימן השם אלוקים כי כיום, ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. אז ריבונו של עולם מזמן לו קיקיון, זה לא מספיק עסוקה, כנראה חם מאוד בנינווה, ויש לו עץ שעושה לו שכח מעולה בסוכה שלו. נעים לו מאוד בסוכה שלו. אבל זה לא סוף הסיפור. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הקיקיון ויבש. היה קיקיון? באה תולעת קטנה, בקושי רואים אותה, אוכלת את הקיקיון ולא נשארים בו חיים. והיא כזרוח השמש וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה והתעלף, וישאל את נפשו למות, ויומר טוב מותי מחיים. ויומר אלוהים אל יונה, ההיטב חרה לך על הקיקיון, ויומר היטב חרה לי עד מוות. אז מה קרה עם הקיקיון? למה ריבונו של עולם נותן לו קיקיון? למה ריבונו של עולם ממית את הקיקיון? למה יונה מרגיש שוב שהוא רוצה למות? אז את כל זה בעזרת השם אנחנו ננסה לברר בשבוע הבא. ועוד יש לנו שאלה גדולה, כי אנחנו צריכות עוד קצת להיפגש עם יונה קצת יותר, עם הדמות שלו, לא רק בספר יונה. ולהבין איך זה קשור ליום כיפור. מה זה קשור ליום כיפור? למה זה נבחר להיות ההפטרה של מנחה של יום כיפור? ואת כל זה נברר בעזרת השם בפעם הבאה.